אנחנו בתוך מציאות מורכבת, לא כל כך נתפסת, לא נתפסת, לא מושגת, לא מובנת. בעצם היינו רוצים לעשות את הלימוד הזה בגוש קטיף, בצפון השומרון, בשדרות, באשקלון, בכרמיאל, בחיפה, בעכו, בהרבה מקומות. אז אנחנו, לא יודע אם יש מה לשמוע. אנחנו בעצם בלימוד הזה מקדישים אותו לכל האנשים שנמצאים במקומות שהזכרתי, שהם בכל רחבי הארץ, בצפון, בדרום, וכל מה שנמצא ביניהם. קצת להבין את התקופה הזאת, במה שאפשר לנסות, ו כשאנחנו נכנסים לפרקים, לפסוקים האחרונים בספר במדבר, במה שנקרא בשבת, אפשר לראות איך התורה, יחד עם כל מה שמשתלשל ממנה בתורה שבעל פה, בעצם בנתה דרך ארוכת טווח, אלפי שנים. מה מתרחש בתוך הנפש שלנו, מה היעדים, מה המשימות, מה הקשיים, איך מתמודדים. זה שהדברים הם כתובים ומתפרשים במשך הדורות, זה לא עושה את החיים קלים, זה לא עושה את החיים פשוטים, אבל לפחות מבחינת ההשתדלות והמאמץ שלנו, צריך לשאוב מתוך הקודש את היכולת לחיות את החיים במלוא הטלטלות שלהם, וגם במלוא ההסתערות על האתגרים שלהם. אז ננסה קצת ללכת בעקבות המקורות שמופיעים כאן, נלמד אותם, נברר אותם. יותר נחדד את המבחן הגדול של השנים האחרונות, של השנה וחצי האחרונות, מבחן ההשקעה, מבחן המאמץ, מבחן העמל שלנו. במעילה, מבחן התוצאות הוא לא בתחום האחריות שלנו. אנחנו לא עלינו המלאכה לגמור. אנחנו אלה שלא בני חורין להיבטל מהמלאכה. אומרת התורה פה בפסקה הראשונה בספר במדבר בפרק למד א', וידבר אדוני אל משה לאמור, לקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. מחר תאסף אל עמך. יש משימה, הגדרת המשימה, אופי המשימה, נקמה, נקמת ישראל, ויש גם הגדרה של סוף תפקידו של משה רבן. וסוף תפקיד של אדם זה סוף שליחותו. כאשר יתאר התלמוד הבבלי סוגיה מסכת קידושין על רבי טרפון, יש תיאור של רבי טרפון בבית המדרש, עד כמה הגיע כיבוד ההורים שלו, שהוא במצב שכשאימא שלו רוצה לעלות על המיטה, היא עולה עליו, וכן להפך. וחכמים אומרים, עוד לא הגעת לחצי כיבוד, אומרים, איזה דיון לא מובן. בירושלמי, התיאור הזה הוא קצת אחר, הסנדל שלה בחצר נפסק או נפסקה, והוא שם את ידיו על האפר, והיא דורכת על ידיו, וכך היא נכנסת הביתה, בשבת. ולימים, רבי טרפון נהיה חולה, חולה מסוכן. חכמים נכנסים לבקרו. אמא שלו אומרת, תראו איזה בן גדול יש לי, איזה זכויות יש לו, כמה כיבוד הורים הוא עושה. ואז במעמד הזה, כשהוא במצב מסוכן, ואמו מחפשת זכויות, אז הם אומרים, עוד לא הגיע לחצי כיבוד הורים. אומר הרב סולובייצ'יק, באתם לבקר, באתם לעזור, באתם לשים כתף, ונמצאתם מקטרגים. נמצאתם אומרים, הוא לא עשה מספיק. אומר הרב סולובייצ'יק, האמא חשבה ששליחותו בעולם של רבי טרפון היא להיות אדם גדול. והיא מחפשת זכויות, אז בין הזכויות זה הזכות הזאת של כיבוד הורים. אומרים לחכמים, אולי כל השליחות שלו בעולם זה כיבוד הורים. ואם את צודקת שהוא הגיע למעלה כזאת, אז הוא כבר צריך לסיים את שליחותו. ברגע שהוא מסיים את שליחותו, הוא מסיים את חייו. אז אם הם יגידו, עוד לא הגיע לחצי כיבוד הורים, זאת אומרת, מה שמכונה הוא בהתחלת הקדנציה, הוא לא בסוף. הוא עוד יש לו הרבה מה לעבוד. אם יש לו הרבה מה לעבוד, אז צריך להשאיר אותו פה, בעולם הזה. אני צריך להשאיר אותו בעולם הזה, זה לימוד זכות גדול. הקטרוג זה להגיד שהוא כל כך מצטיין. ולימוד הזכות זה להגיד שהוא בחצי הדרך ויש לו עוד הרבה מה לעבוד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אחר תאסף אל עמך. אתה יורד מגדולתך ומסיים את תפקידך בעולם. אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה במקום, שהפער בין פסוק ב' לפסוק ג', שבו נאמר, וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, הפער הזה הוא היה אפס. ברגע שנאמר לו, יסף אל עמך כתוצאה מסיום תפקידך, ויש בתוך כך משימה, לך תנקום את נקמת ישראל, ברגע הזה שהוא מבין שמצוותו היא מצוות נקמת ישראל, הוא יוצא למשימה. השאלה מה יקרה לו באופן אישי, לא ממלאת תפקיד מבחינתו. זה לימוד. לימוד בסוגיית ההנהגה, לימוד בסוגיית השליחות, לימוד בסוגיית השאלה איזה אינטרס יש לאדם שסביבו הוא אולי היה קצת מורח את הזמן, קצת מחכה, קצת משתהה. אצל משה רבנו אין השתהות. ויכול להיות שמשום כך יש גם שינוי בתוכן המשימה. החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. ההגדרה של הקדוש ברוך הוא הייתה לנקום את נקמת ישראל. ההגדרה של משה רבנו, לנקום נקמת השם. מה שאומר במקום, פסקה 5, שורה רביעית, נקמת השם, שהעומד כנגד ישראל, כאילו עומד כנגד הקדוש ברוך הוא. אלוקים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהמיים, משנאיך נשאו ראש, עוסקים באויבי השם. מה יאמר הפסוק הבא בתהילים פרק פ"ג? על עמך יערימו סוד. האופן שבו מתגלה רצון השם בעולם, הוא מתגלה דרך ישראל. צבאות השם היוצאים ממצרים נקראים לפי חז"ל ישראל. ודבורה תגיד לימים, בביקורת החריפה שלה מול קבוצה שנקראת מרוז, שלא ברור אם זה שם מקום או שם כינוי לשבט, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. מי שעוזר לישראל, אומר שם רש"י, באותו עיקרון כמו שהוא אומר כאן, מי שעוזר לישראל, עוזר לשכינה. הקמים על ישראל, אויבי ישראל, הם אויבי השכינה. כיוון שמגיע משה רבנו לזכות הזאת, לנקיות הזאת, שבתפקידו כנשיאם של ישראל, כמושיעם, כגואלם, כמנהיגם הרוחני, כמנהיגם הלאומי, לא מעניין אותו הצד האישי שלו, אלא אך ורק ערך המשימה האלוקית, על כן הוא זוכה גם להגדיר את התוכן של המשימה. התוכן של המשימה זה לנקום את תקמת השם. הוא מגיע בניסוח שלו, והקדוש ברוך הוא מזכה אותו לכתוב את זה בתוך תורת אלוקים חיים לדורות, הוא מגיע בתוך הענקיות הזאת להגדיר את תוכן הנקמה. היא לא נקמה של ישראל בלבד, אלא היא נקמת השם. מה שאולי גם מסביר מדוע התהליך שמכאן ואילך עוברת החברה הישראלית, עוברת האומה, גם כן מתקרב לאותו זיכוך. התורה משתמשת בפירוט של מה שמשה מבין מתוך דברי השם, החלצו מאיתכם אנשים לצבא. יש גיוס כללי, והגיוס הזה נקרא החלצו מאיתכם. מה שאומר בפשטות לשונו, לעסוק במלאכת הצבא, לקחת את האנשים עם הנשק שלהם, עם כל המערכת הנדרשת לצורך התפעול של הנשק הזה. זה האופן הבסיסי ביותר של המושג בהחלצו מאיתכם. המשימה היא, החלצו מאיתכם אנשים לצבא. אבל זה רק הבסיס. התוכן של הבסיס הזה, כמה הכמות של החלצו מאיתכם אנשים לצבא, אומרת התורה, אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. עד כדי כך שלפי אחת הדעות של חז"ל שרש מביא אותה, גם שבט לוי נמצא במלחמה הזאת. המושג שהוא עיקר הכוח של ישראל בצבא, אלה המילים לכל מטות ישראל. שואלים מפקד טייסת, מה התחושות שלך כשאתה היום פועל בשמי לבנון בבירות מול הרשעות של הערבים? הוא אומר, הצבא מרגיש שהעם מאוחד סביבו. בלי שום השוואה למלחמה בעזה. היא אותה מלחמה, היא אותה חזית, אלה אותם רשעים, אותה סכנה לעם, לעולם, אין שום הבדל. אבל התחושה שיש מציאות שמאחורי הטייס עומד הביטוי כל מטות ישראל, שגם זה נס גלוי כל יום, ההסכמה הזאת, ואף אחד לא יודע מה יישאר ממנה מחר או מחרתיים, זה עצמו היכולת, ברור היכולת להיחלץ לצבא, ברור היכולת להיחלץ למשימה. שהרי הדבר העמוק יותר בהיחלצות זה לא רק כלי הנשק, זה לא רק הציוד, זה לא רק המקצועיות, זה לא רק התרגול והמיומנות, יש בהיחלצות לצבא ביטוי אחד, שאדם מוכן לוותר על חייו בשביל צורכי האומה. זה עומק ההיחלצות. זה לא לוותר על זכות מסוימת, זה לא לוותר על מעמד, זה לא לוותר על תפקיד, זה המוכנות להיות מוסרת הנפש. אומר רמב״ם בהלכות מלכים, אתה צריך להיות במצב שבו כשאתה יוצא לצבא, אתה יודע, אתה נלחם מלחמות השם. על ייחוד השם הוא עושה מלחמה. תדע לך מה שאמר משה רבנו לתת נקמת השם, והקדוש ברוך הוא אמר לתת נקמת ישראל, זה האמת שמלווה אותך במלחמה. כי למה אויבי ישראל רוצים להשמידם? מה המשותף לפרס ולסוריה ולמצרים ולעיראק וללבנון ולערבים שיושבים בעזה ולערבים שיושבים בשכם? שנאה כזאת תהומית לישראל, בתוכה פנימה יש שנאה להופעת דבר השם בעולם, שנאה להופעת הצדק האלוקי בעולם. ועל ייחוד השם אתה עושה מלחמה, בגלל זה אתה יוצא למלחמה. אומר רמב״ם, ולכן, כשאתה יוצא למלחמה, אל תחשוב על עצמך. תשים את הנפש שלך בכפך. כביכול שים אותה ביד, ותהיה מוכן לוותר עליה. מוסיף רמב״ם. ולא יחשוב לא באשתו ולא בילדיו, אלא, אומר רמב"ם הלכות מלכים, בפרק ח', ימחה זיכרונם מליבו. אין דבר כזה במציאות של הנפש. בן אדם נורמלי, ואם הוא לא נורמלי אז הוא פטור מסיבות אחרות מהצבא, בן אדם נורמלי לא יכול לשכוח את אשתו וילדיו. בן אדם נורמלי לא יכול לקיים את הציבור. מה הפירוש למחות זיכרונם מליבו? הוסיף רמב״ם, אם על ייחוד השם הוא עושה מלחמה, אז אם ככה, לא יכול להיות שהתורה דורשת ממנו, אל תהיה נורמלי. כל המלחמה על ייחוד השם היא מלחמה על נורמליות, על זה שהעולם מתנהג כמו שהוא צריך להתנהג בחיים שלו. הוסיף רמב״ם, ואל יבהיל עצמו במלחמה. יש מצבים שבהם כשאדם חושב מחשבות מסוימות, היכולת שלו להתמסר היא קטנה. הוא מבהיל עצמו במלחמה, ואז הוא לא יכול לתפקד. אמהות שמתערבות בחיי ילדיהם, בין אם נקראות ארבע אמהות או בין אם נקראות שמונה אמהות, הן שופכות דמים, הן מחלישות, הן יכולות לזקוף לזכותם שש שנים של הצטיידות החיזבאללה, של כל הקטיושות האלה. מישהו יעשה את החשבון הזה איתם, במוקדם או במאוחר. על כן אומר הרמב״ם, הזיכרון של בני המשפחה אסור לו להפריע לך במלחמה. מה יגיד הרמב״ם על מצב שבו האישה היא דוחפת את בעלה למלחמה? היא אומרת לו, אני שמחה לזה, אני שומעת את הציווי האלוקי אומר לך, לך תתמסר. מה הרמב״ם יגיד על אישה כזאת? תמחה אותה את זיכרונה מלבך? אם הילדים אומרים לאבא שלהם, תלך למלחמה, תעשה את הסיבה שבשבילה אתה חי, שבגללה הקמת בית. מה הקמת בית? בשביל לספק את הרצונות שלך, את ההרגשות שלך, את המיצוי האישי שלך, בשביל זה הקמת בית? בשביל זה הכנסת אותי עוד שם השם לעולם? או על ייחוד השם אתה בונה בית? עכשיו נזדמנה לידך הזדמנות על ייחוד השם לצאת למלחמה. זה סתירה ביניהם. אז אם ככה, למחות זיכרונם, אומר רמם, זה למחות את ההפרעה שעלולה להיות על ידי זיכרונם. אבל אם הם לא מפריעים לך, הם תומכים, הם צריכים בחלקם, הם מבינים למה הם חיים, הם מבינים למה אתה חי, הם מבינים באיזה שליחות בתים צריכים לעסוק היום. אם ככה, ודאי תחשוב עליהם, ודאי תזכור אותם. זה לא רק בצבא. הגמרא אומרת מסכת עירובין, אתה לא יכול למצוא דברי תורה, אלא אם כן, מישהו שם עצמו אכזרי על בניו כעורב. אכזרי על בניו. העדים שלך סיימו כיתה ח', סיימו יסודי. פעם אחת ב-11 שנה יש מסיבת סיום. אתה תשתתף במסיבה. למרות שאתה עוד לא קולט שאתה אבא, אתה לא קולט שאתה נשוי. אחר כך תגיע שעה 11, ויש חברים שמחכים בלימוד. ואפילו יש אינטרנט שמחכה. באמת יכול להיות ששלושה אנשים בצפון גם שומעים את הלימוד הזה. אז תלך. אתה רוצה להיות עוד רבע שעה. עוד חיבוק, עוד נשיקה, עוד איזה תפיחה לשכם. תהיה אכזרי. כעורב. לא ממש עורב. אל תהיה אכזרי בנפש. אבל תכריע בדעתך, אתה הולך. ואם זיכרונם יפריע לך, תמחה זיכרונם מלבך. אבל אם זה אמיתי, וזה יחזק את יכולתך ללכת, אז זה רק אכזרי כאילו. אתה לא צריך למחות. העוסק בצורכי ציבור באמונה, כמה זמן הוא נמצא בבית? כמה זמן הוא נמצא מילדים שלו? אתה צריך ללכת. שש עכשיו. מי ישכיב את הילדים? עד 10 אי אפשר לדבר איתך על כלום. שמע, אבל יש במקלט, בכרמיאל, אנשים שצריך לחזק אותם, להישאר במקומם. אז אתה לא הולך לעזור בבית. אז אתה עוסק בצורכי ציבור באמונה? אתה חלוץ. והאמא והאבא שיושבים עם הילדים שלהם במקלט כל היום, הם חלוצים. הם מוכרים את הזיכרון של הפרטיות. איזה תשובה גדולה. איזה תיקון גדול. שאנחנו לא בהשגה אלוקית יודעים למדוד מה שוויו ומה ערכו ומה הוא מתקן בדיוק. אבל רוח כזאת של טהרה. שאדם אומר, אני מוכן לסבול עד שצהל יסיים את המלאכה, עד שהרשעות תקבל מכה משמעותית. זה המקום של ההחלצות. החייל מוכן לסכן את חייו בשביל האזרח, האזרח מוכן לסכן את חייו בשביל האומה, בשביל כבודה של המדינה. בשביל בעצם פנימה, למרות שהוא לא יודע, בשביל לתת נקמת השם במדיין. זה פרשה. פרשה בתורה. פרק שנקרא להיחלץ. להיות משוחרר מהפרטיות. על כן, הפרק הזה, פרק למד א', הוא לא יכול להישאר לבד. הוא חייב השלמה בפרק ל"ב. התורה אומרת, מה המצב עם שתייה? יש שתייה לאנשים? מי שרוצה? אין כוסות? נו יוסי, תצא הפתרון. כן? אבל אמרו פעם קודמת, יש קולר בחוץ. טוב. אומרת התורה, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. עצום מאוד. והראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה. כמה התורה צריכה להשקיע בתיאור המקנה? כבר כשאומרים מקנה רב, מקנה הרבה, זה כבר ציון. מה מוסיפה התורה כשהיא אומרת מקנה רב? עצום מאוד. למה מזכירה מקנה? בגלל ההמשך. הרי הם באים, בני גד ובני ראובן, הם אומרים, הארץ אשר יקה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה, ולעבדיך מקנה. זה פסוק ד' שהוא עוד תיאור כללי. ואחר כך הם אומרים, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך. אל תעבירנו את הירדן. המקנה הוא היה הרקע לכל הסוגיה פה. את מה הם רוצים, איזה אזור הם רוצים. אבל זה שהמקנה הוא עצום, הוא לא רק רב, זה אומר שלמקנה יש כוח. יש כוח משפיע. במה? משה רבנו אומר להם, לבני גד ולבני ראובן, בתגובה הראשונה שלו, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. אם אתם דואגים למקנה, ומכוח שאתם דואגים למקנה, התפרש הדבר ובצדק בעיני ישראל, למה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ. אתם בעצם בכך שאתם בגלל המקנה, אתם רוצים להגיע לעבר הירדן ולא להיכנס לארץ, אתם גורמים לכך שכשישראל עשו את החשבון שלהם, האם להיות חלוצים, הם יגידו לעצמם, לא נהיה חלוצים. נלמד מבני גד ובני ראובן. ולא נהיה חלוצים, אומר משה, זה מחזיר אותנו לחטא המרגלים. כה עשו אבותיכם ושולקחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ. זה שאדם רואה את הארץ, והוא שם לב שיש מקנה, והוא רוצה בגלל המקנה להישאר בעבר הירדן, זה הקלקול. לכן מקנה הוא נקרא עצום. זה שיש הרבה מקנה זה עוד לא אומר כלום. אבל זה שבגלל שיש הרבה מקנה, האדם בעצם נכנס למהלך שבו הוא לא רוצה להיות חלוץ, הוא לא רוצה להיחלץ, הוא אומר משה רבנו, זה חזרה על חטא המרגלים. חזרה על חטא המרגלים, אומרים בתלמידי הגר"א בספר כל התור, היא תהיה בחבלי המשיח עוד פעם. למה? בגלל סוגיית המקנה. זאת אומרת, מהרגע שאני רואה בארץ את המקום שמשרת את הרצון שלי, הולכת המוכנות להקריב את הפרטיות שלי בשביל מטרה לאומית, הולכת המוכנות הזאת ונשחקת. אחר כך הם מבררים את עמדתם, והתורה אומרת בהמשך פרק ל"ב, ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם עד הורישות אויבה מפניו, ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו. והייתם נקיים מהשם ומישראל. לכאורה, למצוא חן בעיני אלוקים ואדם, זה יותר במישור האישי, הפרטי, המוסרי. ואילו כאן, הביטוי שמלמד שחייב אדם לצאת ידי הבריות, אומר הירושלמי בשקלים, כמו שיוצאים ידי חובת המקום, כמו שילדים יוצאים ידי חובת הקדוש ברוך הוא, החיוב הזה להיזהר שלא לבוא לכלל חשד, הוא נלמד מהמילים וייתן נקיים השם ישראל, אבל פה זה סוגיה לאומית. זה לא סוגיה פרטית שהייתי אומר, חייב אדם לצאת ידי חובת הבריות. פה זה חייב אדם לצאת ידי חובת האומה. הביטוי הזה וייתן נקיים מהשם הוא ישראל. אם לא תעשו כן, הנה חטאתם לשם. אם אתם לא עוברים כל חלוץ את הירדן, אם אתם מחלישים, אתם לא נקיים מהשם הוא ישראל, אתם מחזירים את חטא המרגלים למקומו, אתם פוגעים באומה. יש משהו קצת מיוחד, אולי אפילו משונה, בהבדל שנראה מעט מהשטח, המלחמה הזאת, בין האופן שבו היא מתנהלת בדרום, לבין האופן שבו היא מתנהלת בצפון. פגישה עם ראשי ערים בצפון, משרדי הממשלה, כולם בודקים איך אפשר לעזור, איך אפשר להתחשב. בדרום, 15 שנה הייתה מלחמה, 5 שנים הייתה מלחמה, גם בגוש קטיף, גם בסדרות, ולא הייתה נראית על פני השטח כזאת התעניינות. לצפון באהבה, לדרום לא שמענו. אדם מהצפון יכול לבקש איזה שיר שהוא רוצה, לדבר בתוכנית, להסביר מה מתרחש, מה הוא חש, מה הוא חווה. וזה חשוב, זה אמיתי. אבל, ויתם נקיים מהשם ומישראל. כלל ישראל, אין בו שום אפליה באופן אמיתי בין הצפון לדרום. ולא רק שאין בו אפליה, אני חושב שהעובדה שכל ההתרחשות המיוחדת הזאת של השבועיים האחרונים מתרחשת כשעוד לא עברה שנה מחורבן גוש קטיף וצפון השומרון, בעצם מלמדת את סוגיית המקנה לאידך גיסא. האנשים שחיו וגרו בגוש קטיף הרבה שנים עבדו ועמלו ובנו, האמינו וזרעו, בנו גוש שלם, חיים שלווים ושקטים, חיי עמל, חיבור של אנשים, חיבור של קהילות. בשנתיים האחרונות עמד לפתחם מבחן קשה. המבחן הזה הוא מבחן ההיחלצות. האם אתם מוכנים לשים נפשם בכפיכם בשביל הארץ הזאת, בשביל העם הזה? האם אתם מוכנים להיות נקיים מהשם הוא ישראל, ולא להיות משועבד, לא להיות משועבדים למקנה? תשימו את כל פרנסתכם, כל כספיכם, בעצם על קרן עצמי. זה גם לחיות באיום ביטחוני מתמיד, וזה גם לחיות באיום כלכלי. זה גם לחיות עם לא מעט גילויים חיצוניים של אחים, של דחייה, של ניכור, של עוינות. בגוש קטיף, וכמוהו גם בצפון השומרון, עמדו במבחן הזה. חלוצים אמיתיים. המקנה לא מעביר אותם על דעתם. הנתונים של המחלקה להבנת הנפש בצבא בתיאום משרד הביטחון, המחקרים שלהם, הנחות היסוד שלהם, שיותר מחצי שנה לפני גירוש החורבן של הגוש, יעזבו כ-60% בכל מיני תוצאות להנחות היסוד האלה. בשום קנה מידה אנושי סביר לא יכלו בכלל לצפות שרובם ככולם יישארו במקומם עד היום האחרון. לפני כ10 שנים היו כמה מפגשים בין אנשים שמכונים מתנחלים דתיים, אנשים שמכונים בשפה חיצונית, תומכים אז בהסכמי אוסלו. אחד ממוסרי הנפש על הסכמי אוסלו, על המחקר סביבם, על החשיבה, על דפוסי היווצרות ההסכמים, היה היסטוריון, דוקטור רון פונדק. אנחנו שאלנו אותו לפני בערך 10 שנים, מה היו הנחות היסוד שלו, כשהוא בנה את ההסכמים האלה, את התשתית שלהם. הוא אמר, היו לו 3 הנחות יסוד. הראשונה קצת רעועה, השנייה קצת יותר בסיסית, מבוססת. השלישית, בלי קל וחומר, אין פרחה. הראשונה הניחה, הערבי רוצה שלום. אני חושב שמאז ב10 שנים האלה התברר כמה ההנחה הזאת, אין לה על מה לסמוך. השנייה הייתה שאם הערבי לא ירצה מספיק, אז האירופאי והאמריקאי ילחצו עליו. גם זה לא בדיוק עמד במבחן המציאות. הנחה שלישית הייתה שיש בעצם 2 אפשרויות. או שהמתנחלים לא יחזיקו מעמד בעקבות הפיגועים שיהיו בגלל הסכמי אוסלו. זו הייתה הנחת עבודה של מי שהביא את ההסכמים האלה לעולם. שיהיו פיגועים, ושהמתנחלים לא יחזיקו מעמד. כמה שהמתנחלים לא יחזיקו מעמד, הסכמים יחזיקו. אבל בתסריט הגרוע שלו הוא אמר, הוא חשב שיכול להיות שהמתנחלים יחזיקו מעמד, ואז אין הסכמים. ואז שאלנו אותו, מה מבין 2 אפשרויות האלו הוא בחר? הוא אמר חד משמעית, האפשרות שהמתנחלים לא יחזיקו מעמד. שאלנו למה? אמרנו, הרי אתה, בשביל להבין ולהסיק מסקנה שהערבי רוצה שלום, אתה עבדת, חקרת, נסעת, בדקת, דיברת. בשביל להגיע למסקנה שהמתנחלים לא יחזיקו מעמד, עם מי דיברת? באיזה יישוב היית? עשית סקר? הוא אמר, לא דיברתי עם אף אחד. למה אתה מניח שהם לא יחזיקו מעמד? אז הוא אמר, אם הם אנשים נורמליים, הם לא יחזיקו מעמד. אם הם אנשים לא נורמליים, הם יחזיקו מעמד. ואני הנחתי שהם אנשים נורמליים. אם מגיעים למצב, לבירור נפשי, של המוכנות להיחלץ, המוכנות להיות חלוצים, שום סוג של מקנה לא יפריע לחלוציות הזאת אם היא אמיתית. אם המקנה הוא רב, יש הרבה הישגים, אבל הוא לא עצום, הוא לא הקובע, הוא לא העיקרי, אז יש סיכוי שבני אדם מתוך אמונתם, מתוך השורשים הנפשיים שלהם, מתוך הקשר שלהם לדורות הקודמים, הם יהיו נורמליים באמת. ויקשרו את סיבת חייהם למשימות שיש עליהם. או במילא, הם לא יישברו. הנחת האופן שבו הגבורה הזאת התגלתה, היה, אני חושב, מאוד מחובר, ולא בכדי גם היו לזה ביטויים ממשיים, היה מאוד מחובר לאווירה ולרוח ולכוחות הנפש של האנשים בעיר כמו שדרות. ולא במקרה המקומות היו סמוכים, היו לא מעט קשרים, וזה בעצם הייתה אותה רוח. ואני חושב, אף על פי שיכול להיות, שהפרשנים, העיתונאים והפוליטיקאים בערוץ אחד לא יסכימו. ויכול להיות שגם בערוץ שתיים לא. אני חושב שהעובדה, שבניגוד לכל התחזיות, לכל הסקרים, לכל מה ששטפו את המוח לחברה הישראלית בשנים האחרונות, העובדה שמאתמול שלשום מתחילים לדבר על מושגים חדשים, חוסן נפשי. העורף מגלה חוסן נפשי. הרי כל הסכמי אוסלו התחילו מכך שמי שהיה אז בתפקיד ממשלתי, יצחק רבין, ראה מביתו בתל אביב איך מאות אנשים, ואחר כך התברר שאלה היו אלפי אנשים, עזבו את תל אביב במלחמת המפרץ הראשונה לפני 15 שנה, מפחד, וברחו לדרום. פתאום אנחנו שומעים בימים האחרונים על החוסן הנפשי של העורף. אפשר להתכחש לזה, אפשר להסביר את זה בהסברים אחרים. אני חושב על אותו ציר של מה שמתברר בתורה, מושג החלוציות, המופת הזה של גוש קטיף ושל צפון השומרון, של ההקרבה, של המוכנות לשים את המקנה בצד, של ההבנה שסיבת החיים באופן האישי קשורה לכוח הלאומי של ישראל, להתחברות אל הציבור, אל המשימות הלאומיות, הגבורה הזאת, כמו חוק שמור, האנרגיה, נשארה בלבבות. נכון, היינו רוצים שזה כל כך ישפיע, הגבורה הזאת, כל כך תהיה מודל להערצה, כל כך תהיה מודל לחיקוי, שלא חלילה יגיעו למצב שבו מחריבים את גוש קטיף. אבל טווח ההתפתחות של האדם, של האמונה שלו, של כוחות הנפש שלו, טווח ההתפתחות של האומה, הוא לא נמדד רק בשנה. ואם במצב שבו חיצונית היה נדמה שלחברה הישראלית אין כוח להתמודד, הטייסים אומרים לשר הביטחון, אם אנחנו היינו פועלים בעזה, כמו שאנחנו פועלים בלבנון, החיזבאללה לא היה חוטף חיילים. הם הרגישו חולשה. הם הרגישו תביעה ישראלית לשקט, לשלווה. ואז הם הבינו שאם הם חדורים רוח קרב, הם ינצחו. מכאן גאוותם, מכאן הזלזול שלהם. כמה אנשים רשעים מצטרפים שם? 6,000 חיילים בחיזבאללה. צבא שלם עומד מולם. מדינה שלמה, הם לא רועדים. כל כך שידורי חולשה שידרנו בשנים האחרונות. פיקפוקים מוסריים, כניעה לאומות העולם, כל כך שידענו חולשה, עד שהם חשבו שהמקנה קנה אותנו. אנחנו למדנו את הגבורה של גוש קטיף, את הסבלנות, את האמונה הגדולה, הפנמנו את זה. עכשיו זה יוצא לפועל. עורף חזק, צבא שעושה את מלאכתו, פחות 10% כבר, מציאות אחרת לגמרי. עכשיו שואלים את השאלות, מי שתק ב6 שנים האלה? למה העלמנו? ישאלו את השאלות, יעשו חשבון נפש עם עצמם. חשבון הנפש שעשו אנשים בגוש קטיף, אין מציאות שבה יכלו לעשות יותר ממה שעשו. באצילות, במסירות, בהקרבה, בהיחלצות. תקנה גדולה, תשובה גדולה לכוחם של ישראל. וכן, התורה ממשיכה לברר את הפרשה הזאת של החלוציות. ולא נגמרת. המילים מטות, כל מטות ישראל, לא נגמרות. צריך את החלוציות הזאת, את הניקיון הזה, מהשעבוד לאיזושהי צורה של מקנה, צריך אולי גם לכוון לעוד מקום אחד, שהירושלמי פה בפסקה 3 עומד עליו. אמר רבי אבא בר כהנא, דורו של דוד, כולם צדיקים היו. ועל ידי שהיו להם דלתורים, היו יוצאים במלחמה והיו נופלים. אנשי קהילה בגדו בדוד, הסגירו אותו. הייתה שם הלשנה, הייתה פגיעה של איש באחיו. והגמרא מביאה אותו פסוק בתהילים בפרק נ"ז של גדולים שהיו להוטים אחר לשון הרע. ואז אומרת הגמרא, באותה שעה אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה שכינתך לרד בארץ? סלק שכינתך מביניהם. זה הפסוק בתהילים נ"ז, רומה על השמיים אלוהים על כל הארץ כבודיך, תעלה את שכינתך מהם. אם יש ביניהם הלשנה, אם יש ביניהם לשון הרע, אם יש ביניהם מידות מקולקלות, תסתלק משם. אז היו יורדים למלחמה ומפסידים. אבל דורו של אחאב, עובדי עבודה זרה היו. ועל ידי זה שלא היה להם דלתורים, לא הייתה שם הלשנה, היורדים למלחמה ונוצחים, מנצחים. עובדיה מעיד, כך מביא הירושלמי בהמשך, שהיה לו מאוד קשה להביא מים ולחם לנביאים שהוא החביא. וכיוון שכך הוא הלך בכל מקום וביקש לחם ומים. ואז הרבה מאוד אנשים ידעו שהוא מחביא נביאים. ואף אחד לא הלשין לאחאב. ואף אחד לא הסגיר אותם. למידי הגאון מווילנה. כותבים כמה וכמה ספרים על דרכו של הגר"א במהלך הגאולה ועל היישומים שלהם למהלך הגאולה. כותב בספר דורש לציון, משהו בערך לפני 140 שנה, שכל הצרות שעשיו וישמעאל עושים לישראל ויכולים לעשות להם צרות, אומר בספר דורש לציון, זה רק בגלל קנאה ושנאה שיש בישראל. אם היינו מגייסים, אומר בספר דורש לציון, את כל הצבאות הרוחניים והחומריים שלנו, את כל המאמצים, את כל הכלים, את כל המסירות, כדי שלא תהיה קנאה ושנאה, לא היו יכולים עשיו וישמעאל לפגוע בישראל. הנה אנחנו רואים בעינינו. בכבוד אביעד. יש בעצם שתי סיבות הפוכות למה יש הלשנה ופגיעה אחד בשני. יכולה להיות סיבה בגלל הקלקול המוסרי של האדם. בגלל שהוא נותן מקום ליצרים שלו לפעול. ואז הוא מרגיש שזולתו דוחק אותו, מאיים עליו. ואז הוא מחזיר יחס תמורת יחס, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אבל יש מציאות שסיבתה יותר עמוקה, יותר קשה. הגמרא בסנהדרין מונה שלושה דפים, עשרות תופעות, מאפיינים של חבלי משיח, של מהלכי גאולה. הגמרא בכתובות בסוף המסכת בדף קי"ב יש שלוש מילים. קטגוריה בתלמידי חכמים. יש מפרשים קטגוריה עליהם, יש מפרשים קטגוריה ביניהם. זה לא חייב להיות חלילה מתוך קלקול מוסרי, זה יכול להיות מתוך בירור רוחני נוקב. אבל כשהבירור הזה לא שומר על גבולותיו, הוא הולך ומדרדר. ככה התוספות בפסחים שהרב צידה היה מביא אותו, מדבר על כך. בקופת ג' שזה מתחיל מתוך תרעומת רוחנית, ואחר כך זה עלול להידרדר לאותה מציאות של שנאה גמורה. בדיוק כמו סוגיית הנקמה. אם אדם מבין נכון שנקמת השם ונקמת ישראל הן מחוברות, ואין מציאות כזאת של נקמה פרטית, גם פנחס כשהוא יוצא, הוא יוצא מתוך העדה, הוא יוצא בהסכמת גדולי הדור, ולא בלעדיהם. אם הנקמה היא באמת מתוך כוונה טהורה של חיבור אל הכלל, אז היא מתקנת. אבל אם הנקמה שאני רוצה היא נקמה פרטית, הלבוש או ההסוואה שלה הוא רוחני. אני נשארתי אדם פרטי ואני עושה את זה בכעסי. אני לא באמת נחלץ מהפרטיות שלי. אז כמו השנאה, כמו הקנאה, ככה נקמה. והתורה עוברת סוגיה אחרי סוגיה ואומרת, אם תשמרו על המידות שלכם, אתם תרשו את הארץ. אתם תתנחלו בה, אתם תכבשו אותה. אם חלילה, תחניפו את הארץ. אם חלילה, תזלזלו בחיי אדם. אומרת התורה, אז הקדוש ברוך הוא בעקבות זה גם יקשה עלינו לשמור על הארץ. שהגמרא אומרת, מתארת, שרבי יוחנן שומע שהיה רצח בארץ. אומרת הגמרא בנדרים בדף כף, הוא אומר, זה לא יכול להיות, זה בטח היה בחוץ לארץ. וכתוב, ונתתי לכם שם לב רגז, בחוץ לארץ יש לנו כעס. העבודה הזאת, הבירור של המשימה האלוקית והניקיון בנפש של אותה משימה, הם יעשו שבני אדם לא יהפכו את ההבדלים ביניהם להבדלים של משקעים אישיים ושל פגיעות אישיות. ולכן יותר מאשר אני אנסה להבין מה היה בתקופת שאול ומה היה בתקופת דוד ובתקופת אחאב, יותר מזה, אני צריך לשאול את עצמי איך לא להגיע למצב הזה של פגיעה במישהו אחר. מה אני יכול לתקן? איזה לקח אני יכול להפיק מתוך מה שהירושלמי מתאר? יכול להיות שבמובן מסוים, הנבואה שאנחנו קוראים אותה בגלל האופי של ימי בין הבצרים, נבואת ירמיהו, הולכת ומבררת את הטהרה ואת ההפך ממנה באותם פרקים שאנחנו קוראים כהפטרת השבת הזאת. הנבואה אומרת, שימו דבר אדוני בית יעקב וכל משפחות בית ישראל, פרק ב' פסוק ד'. כה אמר אדוני, מה מצאו אבותיכם ביבל? כי לא חכו מעליי. וילכו אחרי האבל ויבל. למה התרחקו? במה נמדד הריחוק? אומר הנביא, ולא אמרו, איה אדוני המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצל מוות, בארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם בה. שם. אומר הנביא, ולא אמרו, איה השם. יש ברור בנפש, שאדם מחפש את היקר לו, צמא אליו, יגעגע אליו, לברר אותו, באותו דור אומר הנביא, לא אמרו, איה השם. לא היה צמאון, לא היה חיפוש. אומר הנביא, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל, לאכול פריה וטובה. אבל חיללתם את הקודש. הכהנים לא אמרו, היה אדוני. ותופסי התורה לא ידעוני. והרועים פשעו בי, והנביאים נבעו בבעל, ואחרי לא יועילו הלכו. חוזר העניין שלא אמרו, היה השם. תופסי התורה ידעו אולי את חיצוניותה של התורה, אבל לא ידעו את השם. אחר כך קלקול בהנהגה, בנביאים. מסכם הנביא ואומר, איפה שורש הרעה? איפה שורש הנפילה? שומו שמיים על זאת, אומר הנביא, פסוק י' ב', כי שתיים רעות עשה עמי. אותי עזבו מקור מים חיים. זה רעה אחת. רעה שנייה לחצוב להם בורות, בורות נשברים, אשר לא יאכילו המים. כל הסוגיה היא סביב המושג מקור מים חיים. אתה בונה את הלך החשיבה המוסרי שלך. אתה בונה את השאלה, האם מי שעומד מולך הוא אוהב או אויב? אם אתה בונה את קנה המידה המוסרי הזה מתוך הנחה שמקור המים היחידי בעולם זה מי שברא אותו, ממילא הגיבוש המוסרי שלך יהיה על פי רצון השם. אם המחשבה שלי, התפיסה שלי, אני לא רוצה להגיד היה השם, אני לא רוצה לחפש אותו, ואני לא מאמין שהוא מקור מים חיים, אני הולך לחצוב אז בורות, בורות נשברים. אומר הנביא בפסוק י' ב' בפרק ג' הלוך וקראת את הדברים האלה צפונה. קריאה שמופנית לצפון. קריאה של תשובה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להפיל את פניו בנו. לא רוצה ליטור לעולם. רוצה לרחם, רוצה לסלוח. הקדוש ברוך הוא אומר בפסוק י' ד', שובו בנים שובבים נאום השם. אומרת הגמרא בעבודה זרה בדף ז', משוע בן כוחה, בנו של רבי עקיבא אומר, שובו בנים שובבים, אפשר לחזור מכל חטא, שערי תיקון לא ננעלו. הוסיף הנביא ואומר, כי אנוכי בעלתי בכם, ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה, והבאתי אתכם ציון. תהליך קיבוץ הגלויות יהיה תהליך בכפייה. לא תמיד ישראל ירצו אותו. אפילו אחד מעיר ושניים ממשפחה יבואו. וכיוון שהוא יהיה תהליך של כפייה, הוא מלמד שגאולה לא תלויה בתשובה. זה פסוק שמופיע באותה סוגיה בגמרא בסנהדרין. חלק מהשינוי שיחול בתוך התהליך שיצמח מאותו קיבוץ גלויות, אומר הנביא, ונתתי לכם רועים כליבי. יהיה חילוף הנהגה. חלק הבא, הצמיחה תגיע לשלב, תודה, והיה כי תרבו ופריתם בארץ, בימים ההם הנאום השם, לא יאמרו עוד ארון ברית השם, ולא יעלה הלב, ולא יזכרו בו, ולא יפקודו, ולא יעשה עוד. מה פירוש לא יאמרו עוד ארון ברית השם? מי ששם לב במדרש, שרש"י מביא אותו למעלה בפסקה 5, למלחמת מדיין לוקחים את פנחס, הוא נקרא משוח מלחמה, למלחמת מדיין לוקחים את הארון ולוקחים את הציץ. הם מובילים את המלחמות שלנו. אז מה אומר הנביא ירמיהו? הגאולה תגיע למצב שבו לא יאמרו עוד ארון ברית השם ולא יעלה הלב? חלק מהפרשים מדברים על כך שפעמים כשארון ברית השם הולך במחנה, הסיבה שבגללה אני מעריך את ארון ברית השם, כי הוא מביא לי ניצחון. זה בעצם אהבה שתלויה בדבר. אין בי נקיות. בלב שלי אני ממשיך להיות עבריין. אני מכבד את ארון ברית השם, כיוון שיש ברכה ממנו. אומר הפסוק שהמהלך של הגאולה יביא לשלב של ברור האמת במצב כזה, שבו לא יאמרו עוד ארון ברית השם, אבל בלב שלהם זה לא יהיה. לא יהיה אחד בפה ואחד בלב. הכיוון הזה הולך המלבי. רש"י אומר את הצד הלאומי והציבורי. רש"י אומר, לא נצטרך עוד את ארון ברית השם. למה? אומר רש"י, כל כניסתכם שם תהיה קדושה. ארון ברית השם זה לא משהו חיצוני. זה לא כלי עם גובה, עם ממדים, עם לוחות הברית. ארון ברית השם זה אומר שהקודש הוא מוביל את הנפש. הקודש הוא מוביל את החיים. במובן הזה, אם כל כנסתכם תהיה בקדושה, אם כל מהלך הגאולה הוא המהלך של ייחוד השם בעולם, של הופעת הקדושה בעולם, כיוון שעם ישראל חוזר לארצו, שכינה חוזרת לעצמה, אז הארון במובן המעשי החיצוני לא נצרך. לא בגלל שכביכול עולה על הפרק איזשהו ערך חדש, אז הקודש מפנה את מקומו. בדיוק הפוך. אני חושב שהיום, במיוחד בתקופה האחרונה, יש איזה ברור בנקודה הזאת של כל כניסתנו תהיה בקדושה. שכיוון שמציאות החיים והמקנה והשיקולים הפרטיים דוחקים מאוד את החלוציות. בנפש של ישראל הדחיקה הזאת והשחיקה הזאת היא לא מתאימה. אנחנו לא נולדנו בשביל לחפש שקט ושלווה. אנחנו נולדנו לכוון את ההסתכלות שלנו מול רצונו של הבורא. כיוון שכך, כל כניסתנו צריכה להיות קדושה. ואם לא נבין שהגעתנו לארץ הזאת היא נס גלוי, וקיומנו כאומה הוא נס, וניסים משמעותם מחויבות, מחויבות למי שעשה אותה, למי שמקיים אותנו. אם לא נבין את זה, החלוציות הולכת ונשחקת. ואז כל מיני סוגים של השפעות מבחוץ, של הסרת הטבעת, של תחושה של איום, תחושה של התפכחות, כל מיני השפעות מבחוץ גורמות לכך שבמובן מסוים יש הרגשה של איזשהו מבוי סתום, אם לא תהיה חלוציות, מי יודע מה יקרה אז. ואז כוחות החיים מתנערים. ואנחנו רוצים שהבירור הזה הוא יהיה בירור עם פחות איסורים. אבל איסורים לא יכניעו את הרוח. ייסורים לא יקפלו אותנו. להפך. החישול, ההתבגרות, הערבות הדדית, ההתנדבות, כל מיני דברים שעולים וצפים דווקא בשעת צרה, הם הנכס הלאומי שלה. החלק שבו אנחנו מסיימים את המסע, את ההליכה הזאת במדבר, הוא החלק שמביא לנקיות. לקחת את המקנה ולהפוך אותו להיות כלי, לא צריך לוותר עליו. לקחת את כל הכישרונות האנושיים ברמה הפרטית וברמה הלאומית, ולברר מה תוכנם, ולשאול בהם היה השם. ואז כל הכניסה היא בקדושה, זה תיקון גדול מאוד של אותה עזיבה של מקור מים חיים. כשאדם מבין שמושגי האמונה, תפיסת המוסר, החלוציות, הם חלק מעומק הנפש שלו, הוא כל הזמן שואל, היה השם, הוא מחפש. הוא משוטט, ישוטטו רבים. אומר רמב"ם בהלכות עבודה זרה, לשוטט זה לשוטט בדעתו. זה לא לחיות על פי המוסכמות, אלא באמת להיות צמאים. כשאדם מחפש איפה עומד רצון השם מבחינת החיים הלאומיים, ושואל את עצמו בשביל מה הוא חי, אז הוא תמיד מוכן להיות חלוץ, ערני, דרוך, מוכן למשימה. כל הזמן אומר הנני. בסוף של ספר במדבר, מה התורה בוחרת כדי להגיע לפסוק י"ג בפרק ל"ו? אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. מה הפרשה שאולי היא הלקח הכי בסיסי, שאיתה ייכנס הפסוק לאותה כותרת של אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה השם ביד משה לבני ישראל בערבות מואב? זה סוגיית הנחלות. בסוגיית הנחלות מוצאים בעצם שתי קבוצות. קבוצה אחת, פגשנו אותה בפרשה הקודמת, בנות צלופחד. באנו על זה בהקשר אחר של העמידה שלהם מול חטא המרגלים. דווקא אז הן מבקשות נחלה בארץ. והקבוצה הזאת טענה, אין לנו אח, אבינו מת, אנחנו רוצות ירושה, להקים שם לה, אבא, ועל כן הם מבקשים נחלה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד להם, מגלגלים זכות עדי זכאי, הם צדקו. בפרק למדבר, שהוא חותם את ספר במדבר, יש קבוצה אחרת. שבט מנשה, משפחת צלופחד, הם טוענים טענה פשוטה. אם בנות צלופחד תתחתנה לבני שבט אחר, הנחלה תעבור לשבט אחר. אנחנו ניגרע. הקדוש ברוך הוא אומר, ויצב משה את בני ישראל, פרק ל"ו למעלה, אומר להם, על פי השם, כן, מטה בני יוסף דוברים. הם צודקים. החשש שלהם נכון. מה צריך לעשות? זה הדבר אשר ציווה אדוני לבנות צלופחד לאמור, לטוב בעיניהם תהיינה נשים. אך למשפחת מטה אביהם תהיינה נשים. ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. קודם כל, בדור שלנו הייתי אומר, בשביל מה צריך להגיד מצווה לטוב בעיניהם תהיינה נשים? אם אדם עושה מה שטוב בעיניו, עושה מה שטוב בעיניו. מצווה לא מעלה ולא מרידה. שנית, אם כבר נאמר לטוב בעיניהם תהיינה נשים, אז מה משמעות החלק השני של הפסוק? אז למה מקבילים? אך למטה משפחת דוד תן אנשים. זה סותר את המילים אתה בעיני. ולפי הגמרא בבבא בתרא, החלק הראשון של הפסוק הוא המצווה, לטוב ביניהם תן אנשים. החלק השני, אך למטה משפחת דוד, זה עצה טובה. זה לא מצווה. יכולות לא לקבל את העצה הזאת. אבל, איזה עומק של מבחן מציבה התורה לקראת הכניסה לארץ? השאלה, מה פירוש המושג לטוב ביניהם? אתם רציתם נחלה. למה? כי אתם אוהבות את ארץ ישראל. ואתם רוצות לכבד את שם אביכם. זה הסיבה. לא תגיעו למימוש הסיבה הזאת, אלא אם כן תנסנה לבני אותו שבט. אז תחליטו אתם מה טוב ביניכם. אתם תראו בארץ הרבה דברים. למשל, תראו מקנה. האם בגלל מקנה תוותרו על משהו שהוא קשור לאמת האלוקית, או תשרתו את האמת האלוקית על פי המקנה? האם הטוב בעיניכם יגרום לכם התכחשות לאמת שאתם מחפשות, או יהיה כלי לגלות את האמת הזאת? זה הכרעה של האדם. אין מה לצוות אותו. צריך לומר לו שלמה שהוא יחפש בטוב בעיניו יש ערך אלוקי. אבל צריך גם לומר לו, שזה מאוד תלוי, מה נקודת החיפוש, מה נקודת ההסתכלות. לפני הכניסה לארץ, אומרת התורה, סוגיית הכפירה היא לא תהיה סוגיה רוחנית מופשטת. מה שאמר רבי דלוי בכוזרי, שורש האמונה הוא שורש המאי, לא יהיה חיצוני. האם העולם קיים 5,700 שנים או 5 מיליארד שנה? השאלות האלה היום לא רלוונטיות. השאלה תהיה, האם אתה רוצה מקור מים חיים? או כמספר עריך היו אלוהיך יהודה. האם אתה מחפש מקור מים חיים? בגלל זה אתה שואל את עצמך כל הזמן, היה השם? בגלל זה אתה מכוון איפה יהיה ישרות בטוב בעיניך? בגלל זה אתה מברר מה פירוש המושג ידבקו בני ישראל. דבק זה הדבר הכי חי בקשר. אתם הדבקים השם אלוקיכם. גם בחיי המשפחה הוא נאמר. הוא נאמר גם בקשר בין הנחלות לבין ישראל. זה לא שטח, זה לא אדמה, זה לא מרכז, זה לא ספר. זה כל מילימטר במטולה, זה כל מילימטר בעבר הירדן, זה כל מילימטר בחיפה, זה כל מילימטר בגוש קטיף, זה כל מילימטר בשדרות. זה לא שטח. זה המקום של הנשמה שלנו. וכיוון שאנחנו עלולים להישחק בזה, אז אויבינו מזכירים לנו את זה. כמעט כבר אין להם בחירה חופשית בשנאה שלהם לנסות לחסל אותנו. אבל אנחנו לא רק מאמינים שכל מה שיש בנבואה, דבר אחד מדבריך, חור להשוב ריקם. לא רק שאנחנו מאמינים בשוב ובנים שובבים, לא רק שאנחנו מאמינים שאנחנו נחזור לארץ ונבנה אותה. אנחנו גם מאמינים שכל האוצרות המוסריים והרוחניים של אותה אמת אלוקית, שבגללה אנחנו בארץ הזאת, הכל יתממש. הכל יתגלה. ויותר ממה שאנחנו מאמינים שדבר השם יתקיים, אנחנו גם מוכנים להיות חלוצים. אנחנו מוכנים להתמסר. אנחנו מוכנים לפעול. זה סוג של חידוש בכוחות של החיים, שאולי היה נדמה שכבר עבר מן העולם. והנה הוא צף ועולה. להפך. כמה שנראה לכאורה תרבותית ותקשורתית, כבר העם הזה לא בנוי למלחמות, כבר לא בנוי לשבת במקלטים, בוודאי שלא בנוי לעמוד במלחמה גם בצפון וגם בדרום, והנה עם ישראל חי. והנה אנחנו צריכים להתפלל ולהשתדל שכוחות הנפש שהיו ושיהיו לאנשי גוש קטיף בצפון השומרון, כוחות הנפש שהיו ויהיו לאנשי שדרות, כוחות הנפש שהיו ויהיו לאנשי הצפון, זה לא ייפסק, זה לא יישחק, זה לא יחזור למילה הזאת שנקראת שגרה, אלא להפך, זה ילך ויגדל, וזה תלוי בחסדי השם, גם בבני אדם, במאמציהם, בסדרי עדיפויות שלהם, בשאלה מה הטוב ביניהם. עכשיו שבררו את הסוגיה הזאת, אפשר להיכנס לארץ, אפשר להתחיל את ספר דברים, אפשר כבר לברר את אותו מהלך אלוקי שהנביא ירמיהו צופה אותו, שהוא יגיע עד ועד בכלל, שלא יאמרו עוד ארון השם. גם במובן שתהיה יותר כנות, והדברים שבפה הם הדברים שבלב וכן להפך. וגם במובן שיעשה מאמץ גדול, שכל האופן של הגאולה יהיה אופן של הקריאה בשם השם, של החיבור מחדש למקור מים חיים. יש פה עוד איזושהי שאלה שכתובה. יש אדם שהוא אומר, שואל, חושב, כשאדם מחובר לתורה ולקדוש ברוך הוא ולפנימיות, אין לו מקום לשנאת חינם. אדם מחובר לתורה, כתוב בה, ואהבת לך כמוך. אבל בבית שני, עסקו בתורה ושנאו חינם. אדם מחובר לתורה ולמצוות, כתוב בהם, לא תשנאת אחיך בלבבך. ובבית שני, עסקו במצוות ושנאו חינם. וגם כשאדם מחובר לפנימיות, השאלה אם הפנימיות היא פנימית. השאלה אם תורה ומצוות הם כאלה שהנביא ירמיהו יוכל להגיד, תופסי התורה לא ידעוני. אומר אגרא באבן שלמה. פרק א', אתה רוצה להיכנס לתורה? אתה רוצה להיות מחובר לבית מדרש? אתה רוצה להיכנס לפנימיות? דבר ראשון, תנקה מידותיך. תהיה חלוץ. אל תשתעבד למקנה. על הבסיס, אומר הגר"א, של מידות טובות, על הבסיס הזה תבנה את כל הקומה הרוחנית. תיכנס פנימה, לפני ולפנים. אבל אם חלילה, אני נכנס ללימוד, בשונה מכם, אני לא מתאר את עצמי לפני הלימוד, לא מתקן את מידותיי. אז הרי מה שאני תופס בתורה, זה בעצם על פי מידותיי מקולקלות. אני תופס את זה בצורה מעוותת. לא עוזר כלום שאני לומד פנימיות, הפנימיות הופכת אותי למשובש עוד יותר. ולא בכדי הגמרא אומרת בכמה מקומות, דברי תורה הם כאלה שהם יכולים להיות סם חיים, ויכולים להיות סם המוות. לכן אנחנו מאוד רוצים שנבואת ירמיהו תתקיים, שנחזור למקור מים חיים, ולא נלך לבורות בורות נשברים. אבל זה דורש מאיתנו כל הזמן להיות חלוצים, כל הזמן להתמסר, כל הזמן לשים את החיים במקום האמיתי שלהם, כלי שרת להופעת הגודל האלוקי, להופעת הגודל הלאומי, להופעת האחריות המוסרית שיש לישראל כלפי מיגור הרשע. אחריות שיש לישראל להציל את העולם. שלא נתבלבל, כל הסגנון הזה, התרבותי, התקשורתי, הפוליטיקאי, העוסק בשאלת השאלות, כמה זמן עוד יש לנו לפעול בלבנון? כביכול איזה מישהו מאירופה או איזה מישהו מאמריקה, הם אלה שיקבעו את הזמנים שלנו. יש רשימה יותר מדי ארוכה של אנשים שחשבו שהם קובעים את הזמנים לישראל. בלשצר בתוך לילה אחד גמר את החיים שלו. להתחלף במלך פרס. אנחנו אומרים לאמריקה, ואנחנו אומרים לאירופה, תורידו את הנעליים לפני שאתם באים אלינו. של נעליך מעל רגליך. אתה עומד על אדמת קודש. אין לכם דרך ארץ. לא דרך ארץ במובן הפרטי מול בן אדם מסוים. דרך ארץ מול העם שבעל הבית של העולם, שרק בזכותו אתם קיימים, בחר בעם הזה כדי לגלות את הצדק האלוקי, את הטוב בעיני השם. ואם לא יהיה לכם דרך ארץ, אתם לוקחים אחריות. והאמת היא שאחרי כמה שנים, אחרי הקריסה הזו של מגדלי התאומים, ארצות הברית כבר מתחילה להבין את זה. לא בטוח שישראל עוד מספיק השתחררו מהשעבוד לאומות העולם. זה אולי ייקח עוד יום-יומיים. אנחנו מקווים, מתפללים ושמחים לחיות בדור שהוא בונה נדבכים נוספים בשיבה למקור מים חיים, ולאט לאט עוד בור נשבר ועוד בור נשבר, ועוד סברות סובייקטיביות אנושיות הולכות ומפנות את מקומם, ואמת גדולה הולכת ונבנית, ואנחנו צריכים לעשות אותה השתדלות, אותה התעוררות מלמטה, כדי שהיא תצא אל הפועל. בעזרת השם, בחנו, כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, בכל מיני סוגים של צרה ושביה, ובמובן הזה, כל אחינו בית ישראל, זה לא יוצא מהכלל, המקום יורחם עליהם, ויוציאם מכל הצמצומים, מכל השיעבודים, ויכניס הקדוש ברוך הוא בנו מבט נכון, שכל נכון ולב נכון, לעשות נחת רוח לפניו בעזרת השם, וכל האנשים הנמצאים או במשימה ציבורית עכשיו, או במשימה ביטחונית, או במקלט, או בדרום, או בצפון. כל האנשים יתמלאו כוחות, גם בתוך עצמם וגם אלה מאלה, לעשות את משימתם בכל העוצמה, בכל הרעננות, בכל החיבור האמיתי עם המושג הנקרא מתות בני ישראל, שהוא לא רק אוסף של ערוצים ואוסף של אינטרסים, אלא עם חי שהקדוש ברוך הוא יגלה את כוחו, את עוצמתו, את ניסיו דרך העם הזה ודרך המסירות של כולנו. שבת שלום ובשורות טובות. בחנן המלכה שאומר